טוב, כי הקדמה לפרשת תרומה, פרשת תרומה, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו. מהם הדרכים שבהם נעבוד אותו, לבנות משכן וזה. כדי להבין את הפרשה טוב, צריך ללכת רגע אחורה ולראות מה אנחנו יודעים עד עכשיו. האם ומה השם גילה לנו עד עכשיו דרכי העבודה שלו. הרקע הוא שבעצם עם ישראל נמצא, מגיע לעולם שכולו אלילי. כולו אלילי, כולו אלילי, כל העולם עובדי אלילים. כלומר, יש כבר תפיסות בנויות, מה זה אלוקים? דיברנו שבעצם פרשת יתרו משנה מחדש את המושג אלוקים עצמו. אבל, את המושג אלוהים, אבל...
כל אחד הבין במשהו אחר.
כן, כל אחד היה עובד למשהו אחר, אבל יש תפיסה... מה זה לעבוד את השם, לא את השם, מה זה לעבוד את הכוח הגבוה, הייתה תפיסה מה הוא בשבילי, הכל עכשיו בעצם זה מערכה שלמה שהקדוש ברוך הוא משנה ומודיע איך כן נכון לנתב את הכוחות האלה של העירה והאהבה כלפי הנשגב, כלפי הגבוה. אז בעצם התרומה מבחינה זאת קצת סוף המהלך, השם אומר בדיוק מה לעשות, אבל עד אז כדי לראות את החידוש בפרשת תרומה, צריך לראות בעצם מה שאמר עד אז. לא עושה רגע סקירה לאורך יציאת מצרים של הקרבות או ציוויי הקרבות שהיו. כלומר, האם עד עכשיו היה ציווי או מעשה של הקרבה? ואז אם היה, אז נראה מה התחדש בתרומה ביחס אליו.
קורבנות או...
כן, קורבנות. אני מדבר בעצם בעיקר על קורבנות. העבודה העיקרית והרגילה של השם, ולהבדיל אלף הבדי הבדלות של האלילים, זה בעצם לבוא ולהקריב קורבן. איזה מעשי הקרבה או ציוויי הקרבה יש לנו עד אז?
פסח.
נכון, עם יציאת מצרים יש את קורבן הפסח, נכון? שהוא בעצם המבוא ליציאת מצרים שלנו. כלומר, בעצם כאילו שאומר מי שיצא עם מצרים זה מי ש... שהקריב את הקורבן. מה?
שפשרת עם רחנן.
כן. שהשם עצמו אומר שזה בעצם הקורבן הזה, זה ממש מעניין כי...
הוא הקורבן הראשון.
כן, כלומר, תהיה, אבות וזה הקריבו קורבנות. אנחנו מדברים כן, מאז שעם ישראל, בתהליכי יצא מצרים בדיוק כעם, אז זה הקורבן הראשון. בעצם, הקדוש ברוך הוא מייסד את כל חיינו, את השייכות שלנו לעם ישראל בכלל על קורבן. כלומר, תופס מקום באמת מאוד מרכזי. אבל שימו לב שפה עם ישראל עוד לא כל כך יודע מה המהות שוב של הקרבה להשם. הוא מכיר קורבנות לאלילים, ובעצם הוא לא מכיר תבניות אחרות, אז הוא מבין שיש פה עכשיו, זה בכלל אין מה להשוות כמובן, חס וחלילה לאלילים, אבל מבחינת מה עושים, הדרכי הקרבה, כלומר, מה אני בא לעשות פה, האדם כשהוא פונה לאלילים הוא בעצם, נגיד, משתעבד להם, מוצר את עצמו אליהם, בעצם מבטל את הנפש שלו, והקרבה להשם, אנחנו נראה את זה לאט לאט, זה לא ככה, זה לא שאדם כאילו בטל ובעצם מבחינתו לא היה רוצה להיות וכאילו, אלא בעצם אדרבה, הוא בטל כדי לקבל חיים חדשים. וזה ביחס הקורבנות לא כתוב בדרך כלל שם אל, שזה הדנות וזה הכוח של אלים, אלא שם יוד קי וב קי. אבל זה עוד לא הולך עכשיו, אני אומר, קודם כל באמת באופן הכי פשוט, השם אומר, מה המהות כפי שהשם אומר אותה, בשביל מה להקריב קורבן פסח? כלומר, מה ייעוד במהלך יציאת מצרים של קורבן פסח? שהשם, מי שמכיר את הקורבן הזה, הוא מזוהה כעם ישראל לעומת המצרים. כמובן, עם כל מה שהוא עושה, שהוא ישים את הדם ופסח השם. כלומר, בעצם...
כאילו סימן לאיזה בית לדלג.
נכון, נכון. אבל על קורבן הזה הוא לדורות, והוא לדורות בקרת. כלומר, שבלי זה לא שייך, אתה לא חלק מהאומה. בחס וחלילה של עם ישראל.
בגלל אותו קורבן.
זהו, לא, אני אומר, מתברר שאותו קורבן הוא בעצם המבוא הקדמה, אבל יש פה מהות כללית של קורבן פסח, שהוא, אני שוב, אני לא רוצה להיכנס לתוך הפירוט של הקורבן, אבל בגדול נגיד, אם נכליל, הכניסה, יש איזשהו שער הכניסה להיות חלק מעם ישראל, לעם שעכשיו נוצר, כל יחיד צריך לעבור דרך הקרבה, כלומר, מין נגיד, לבטל את האישיות הראשונית שלו, ולהיכנס עכשיו לישות חדשה. בסדר? אז יש פה תפקיד מאוד יסודי, להקרבה, אבל זה עדיין קורבן פסח, זה שילוב בין קורבן ציבור לקורבן יחיד. בפועל הביצוע של הקרבה זה ביחיד, קורבן יחיד.
כל אחד מרכיב
את זה? כן, עכשיו... מה? כן, ממש כל אחד יש לו דין להקריב קורבן פסח.
לא משפחתי או משהו?
כל אחד צריך להשתתף בקורבן המשפחתי. אבל זה לא קורבן ציבור באופן ההתנהלות שלו, מבחינת הזמן והחובה שכולם להביא באותו הזמן, וזה זה קורבן ציבור. אבל מבחינת ההתנהלות, כל אחד בעצם אחראי להקריב את שלו, והוא מביא את זה לכהנים ומקריבים בשבילו. אז נסכם, הקורבן הראשון זה בעצם שער כניסה של היחיד אל הציבור, כשנוצר הציבור, כל יחיד כי הוא צריך להעלות עצמו, להיכנס לקודש על ידי הקורבן הזה. הלאה, מתי פעם הבאה היה הקורבן? או ציוו אל קורבן? מה?
היה את הנערים.
זה הרבה אחרי, אני מחפש לפני.
מדר סיני,
כן, קורבן. כן, וגם דבר מדר סיני, מדבר עוד לפני המדר סיני.
בני ישראל או... מדבר בני ישראל
שהקריבו? כן, כאילו באופן כללי בני ישראל, כן. בואו עשה, כדי לעשה את זה מסודר, לא נעשה דווקא לפי הסדר. אבל רוצה להזכיר, בעצם, כשיצאנו מצרים על ידי קורבן...
הנה, בפן מזבח תחת אב. משתנס המצבה,
זה מה שווה
ישראל.
זה מה שדיברת, זה כחלק מעמד הר סיני.
סוף פרשת משפטים, אוקיי.
נכון, זה בעצם היה לפני. זהו, אז דווקא אני אתחיל באמת מהקרבה הזאת שאתה אמרת, למרות שיש עוד הקרבות לפניה, כי היא מאוד מאוד מוקדת. כלומר, כמו שבעצם יציאת מצרים היא על ידי
קורבן... כתיסה אבל מוזכר עם הנערים?
לא, זה פה, הצילי בני ישראל לא שלח ידם.
לא, יש שהנערים
יקריבו,
כמו שזוכר את המילה.
זה גם פה.
כן, נכון, שלח את נערים בני ישראל ועולות.
כן, יפה. אז בעצם כמו שיציאת מצרים הייתה ידי קורבן, גם עמד הר סיני, במובן גדול, ועכשיו נסביר אותו טיפה, היה על ידי קורבן. עכשיו בואו נזכר, כשעם ישראל יוצא ממצרים, עכשיו נגיד... יצא, קריאת ים סוף, לאן הוא יודע שהוא הולך? הוא יודע שהוא הולך בסוף לארץ ישראל. אבל כל יציאת מצרים עצמה, מה שהיה נידון מול פרו, והייעוד שהשם אמר לקדוש ברוך הוא לבסנה, זה לצאת 3 ימים, לעבוד את השם. איך השם אומר למשה, בצאתכם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. והרבה מהדיונים מול פרו היה, שפרו אומר, טוב, תלכו, אבל אל תקחו את הקורבנות, את ה... בהמות שלכם. משה אומר, לא, אנחנו ניקח, ועד רבה, גם אתה תביא בידינו עולות, כי אנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בו היינו שם. כלומר, בעצם, זה יוצא משהו ממש יפה. עם ישראל יצא, הוא ידע, הוא לא ידע שם עמד הר סיני. אמרנו לזה בעבר. זה מה שהנחתה מלמעלה. אבל מה שהוא כן ידע, זה שהוא עומד ללכת, וכאקט כזה של כניסה לעם השם, של לקחתי אתכם לי לעם אחרי היציאת ממצרים, יהיה קורבן נוסף. מה יהיה המהות של הקורבן הזה? נחכה ונראה. הוא ידע משהו על תורה, במובן הקדום שלה, כלומר, כבר אברהם שמר את התורה, כלומר, כל מה שהשם אמר לו הוא עשה. ככה גם עם ישראל מתכוון לעשות. במסגרת זאת, אז השם אומר, תצאו ממצרים, ואיזשהו טקס, או לא יודע איך לקרוא לזה, מעמד משותף, כולכם תעבדו אותי, כמה עולות, מה זה יהיה, זבחים, עולות, מי יקריב, לא יודעים. איפה זה קרה בסוף?
מסע השבעה, אתה אומר.
כן, במובן הזה זה כן, זה לא ידוע, יש רק נקודה אחת ידועה להקריב קורבן. איך זה התגשם בסוף? איפה היה הקורבן הזה בסוף? על איזה קורבן מדובר? כבר בסוף הייתה את ההפתעה של מעמד הר סיני, אבל זה... המעמד הר סיני התלבש על ידי, על בסיס מה שידענו כבר קודם. איפה זה קרה הקורבן הזה? אז זה בעצם מה שהזכרת. בסוף פרשת משפטים, שממש, משם אנחנו רואים, זה כבר נושק לפרשת תרומה, אבל צריך לשים לב להבדל, שוב, איזה... חידוש יש בקמת המשכן. אבל בעצם, השם אמר ולא גילה עד הסוף, כלומר, הוא גילה שיהיה קורבן. כשאתה אומר שיש קורבן, אתה אומר, טוב, אני יודע מה זה עבודת השם. האבות הקריבו, אברהם, יצחק, יעקב, עוד בכלל אדם ונוח הקריבו, אז אני יודע, אני גם אקריב, אבל הפעם בתורה. לא ידעו את המשמעות. בסופו של דבר, מה הייתה המהות של ההקרבה הזאת? של להיכנס לברית, ההקרבה זה בעצם הייתה הקרבה של הצד שלנו בברית של כל מתן תורה. כלומר, זה בעצם הקרבה של נעשה ונשמע. כן? זה מהות אחרת לגמרי של ההקרבה. יש כן, עולות וזבחים. בסוף פרשת משפטים ותואר. הקרבה רגילה זה בעצם מלמטה למעלה. כלומר, אני בא ומבין, יודע, חושב, מזהה שהשם רוצה שאני אפנה את כוחותיי אליו, אז אני עולה עם הקורבן, מקריב לו את הקורבן במקומי ו... אבל פה זה היה בעצם מהות אחרת לגמרי. אחרי, בגלל זה, למרות זה היה לפני, ההקרבה הזאת, לפי רש"י, זה נכתב אחרי. כי בעצם התורה אומרת לנו, עם ישראל ידע שיהיה הקרבה, ובסופו של דבר הקרבה הזאת הייתה כתוצאה מכל מעמד הר סיני, בהקשר של כל מעמד הר סיני, של תורה מלמעלה, אז זה החותמת מלמטה. זה הקרבה פה. זאתנו הקרבה של יציאת מצרים, שזה בעצם אמרנו, ההתבטלות של היחיד, היציאה שלו מחייו הפרטיים, והתעלות אל, 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 אל השם כאקט של להצטרף לכלל שעכשיו נוצר, והקרבה מרכזית, היא לא שנייה כרונולוגית, עוד מעט נחזור אחורה, אבל הקרבה מרכזית בעצם מעמד הר סיני גם היה סביב הקרבה, אבל הקרבה תפסה במקום של חותמת, לא של המקום העיקרי כמו שחשבנו מראש. של חותמת, של הברית, של נעשה ונשמע, נעשה ונשמע של מה? של כל מה שבא מלמעלה. יש ספר ברית שעל גביו באה הקרבה.
אז זה שונה לרש"י אבל?
למה שונה לרש"י? הפוך, אמרתי עכשיו את רש"י.
אמרת שרש"י אומר שזה היה לפני מעמד הר סיני.
נכון, אבל זה נכתב אחרי.
זה נכתב אחרי, אז זה לא כמו רש"י, כי הוא לא לפי הפירוש שלו.
אדרבה, אני
אומר... לפי הפשט, זה לא לפי רש"י.
לא, אדרבה, אני אומר, לפי רש"י, שזה קרה לפני, למה זה נכתב אחרי? תשובה, כי התורה אומרת לך, אל תתבלבל, אם הייתי כותב אותך לפי הסדר, היית יכול להתבלבל. אגב, התורה עצמה מגלה שזה נכתב לפני. למרות שכותבת את זה אחרי, אומרת, ואל משה אמר, זה לשון של, של מה שהיה לפני הדברים האחרונים שסיפרנו. אבל בכל אופן, תמיד בדברים האלה צריך, בשלב ראשון לברר כסדר שהתורה מופיעה, כי זה בעצם הסדר שככה הם הציגנו את זה לדורות, ואחר כך לברר מה היה סדר זמני אמיתי, ואם זה לא כסדר, אז למה השתנה? אבל בעצם, אדרבה, לפי רש"י זה יותר בולט, שאמרו את זה אחרי, כדי להגיד, אם היית אומר את זה לפני לפי הסדר, היית אומר, טוב, הקריבו, אני יודע מה זה הקרבה, אחר כך הייתה עוד מדרגה של מעמד הר סיני. לא, תבין שעם ישראל כבר השם הכניס אותם לתוך מעמד הר סיני, אפילו אם זה היה לפני. כלומר, הם אמרו נעשה וישמע כשהם בעצם כבר היו בתוך ההתגלות הזאת של מלמעלה למטה, והם כחותמת מלמטה למעלה אומרים כן, נעשה ונשמע. עכשיו, בין לבין היו עוד שתי הקרבות.
יתרו.
אצל יתרו זה השנייה. שיתרו בא והקריבו לה זבחים לאלוקים, ובני ישראל השבו אותו לאכול לחם. איזו עוד הקרבה הייתה לפני יתרו? בין יציאת מצרים, בין קריאת ים סוף, ליתרו.
משהו ממן, זה עובר לגוגולת?
לא. זה כלום פסוק אחד לפני האחרון של פרשת בשלח. באחרי מלחמת עמלק, פסוק ממש סוף סוף פרשת בשלח. ויבן משה מזבח ויקרא שמו השם ניסי. ויאמר, כי יד על כס ים מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אז יש לנו בעצם שתי מזבחות.
זה מזבח עוד היה.
זהו, יפה. מזבח, גם פה אברהם אומר מה, אברהם, משה אומר מה המהות שלו, המהות שלו, השם ניסי. נכון? כלומר, הנה, השם עשה עכשיו לי נס, עשה לי נס במלחמת עמלק, אני עובד אותו, עובד אותו, כן, עובד בעבודה של הודעה, מודה לו על הנס שהוא עשה לי. תקשו קושייה פשוטה על הדבר הזה, שמודה משה הקריב מזבח כהודעה על נס עמלק. בוא נעזור לקושייה להתפתח. מה הייתה המהות של הקרבה הבאה, של הקרבה של יתרו? באיזה הקשר? מה היא באה לבטא?
שבח.
שבח על מה? איזה ניסים?
קראת
ים סוף. במלחמת עמלק, זה של רש"י. לפני רש"י. רש"י אומר, מה שמו השם הוא בא, אבל מה שמפורש, שגם אם זה מה שעורר אותו, אבל הוא בא להקריב קורבנות להשם ושבח אותו יציאת מצרים. אז לא הבנתי, למה? בני ישראל יצאו ממצרים, לא הקריבו שום דבר. אחרי מלחמת עמלק, זה נס גדול, אבל נס הרבה יותר קטן. הם אומרים, וואו, איזה כל השם ניסי. ואז צריך שיתרו יבוא ויגיד להם, רגע, רגע, אבל... ואז הם באים, והתורה מתגשת שהם באים ואוכלים איתו לחם. כלומר, משתתפים בהקרבה שלו להודות על יציאת מצרים, אבל למה הם לבד לא הקריבו ליציאת מצרים? לא, משה, ממש כבר כשמגיעים לקראת מעמד הר סיני, כמו ברפידים, אז יש את המלחמה עם עמלק. בעקבות המלחמה עם עמלק, משה אומר, השם ניסי. משה, איפה היית? למה לא עשת השם ניסי אחרי קריאת ים סוף? למה צריך לחכות שיתרו יבוא?
זה הר סיני
מחכה ביתרו,
לא
יודעת. למה?
זה מה שהוא אמר לו, שתתקרבי.
אבל הוא עושה הקרבה אחרי עמלק. אם הוא לא היה עושה שום הקרבה, הייתי מבין. אבל אם הוא עושה הקרבה השם ניסי, אז עושה כבר הניסים הגדולים ביותר בעולם, הניסים שעליהם מכונן כל עם ישראל. ויתרו, כשיתרו עושה אותם, אז כתוב. כשיתרו בא, מקריב קורבנות, אז כתוב, זה פרק י' חלט פסוק י' ב', ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוהים, ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם חותן משה לפני האלוהים. כלומר, יש פה משהו מיוחד. משה לא, כאילו, לא משתתף בחגיגה הזאת. הוא כבר, קרי מזבח השם ניסי, נכון בחמת המלאק. הוא היה משמש רשי, אומר. ואהרון וכל זקני ישראל באים לאכול לחם חותן משה שבא וכביכול משלים את מה שהיה.
ממלאק.
כן. אז אם נסכם, בעצם יש לנו קורבן של יציאת מצרים, פסח. קורבן של מעמד הר סיני, קורבן של הברית, שעליו אמרו נעשה ונשמע, ועוד שני קורבנות בדרך. על הניסים של השם, על הניסים של השם, הם קורבנות מסוג שלו לפני מעמד הר סיני, וקל וחומר עוד לפני תרומה. כל מה שאנחנו יודעים זה עכשיו זה יבוא, כדי שפעם בא נוכל להבין מה התחדש, איזה סוג של עבודה התחדש. אז באמצע יש שתי קורבנות, שני קורבנות על ההודעה. אחת על המלאק, ושתיים על יציאת מצרים, דווקא, על ניסי יציאת מצרים דווקא ידי יתרו. אז אולי רק נבהר את הנקודה הזאת. מה התיאורים יש לכם סברה למה ישראל רק על, רק על המלאק ולא על יציאת, ולא על ניסי יציאת מצרים הקריבו?
יציאת מצרים
הוא שירה.
אסור,
אבל
זה
הבא
מבינה. היה כבר את הקורבן פסח, זה לא שייך ליציאת מצרים.
זה עוד לפני, אבל זה עוד לפני הניסים. זה לא יכול להיות קורבן הודעה על הניסים, זה לא היה קורבן הודעה, זה היה קורבן כדי לנצל, כדי להיכלל בעם ישראל. אבל קורבן הודעה, קורבן הודעה, למשל שלמים.
לא,
להקריב שלמים לשם הודעה.
לא, היה רק בעמלק,
שלמה. נכון.
כלומר, לא היה לפני?
אז אני לא יודע, נגיד מה, אני לא מצאתי...
אז אולי, בגלל שהשם אומר לו, כתוב את הזיכרון בספר, ושים את זה משועות, ומחור וחצי צריך, כי יש פה, הקדוש ברוך הוא עושה מזה, כאילו משהו לדורות, ציון לדורות.
לא, אתה אומר למה לא לפני.
כן, אבל אני מקשה למה לא לפני.
כי אני רואה שפה הקדוש ברוך הוא שם...
אבל שם כל הפרשיות של תפילים, ולמד לספר מנחה ומנחה, זה לא פחות לדורות. קודם כל מעניין מאוד ש, שיש כמה מפרשים שאומרים שבעצם, הרי זה מאוד מיוחד, כתוב שמשה בן המזבח, לא, לא כתוב שהוא הקריב קורבנות. יתרו כתוב שהוא בא ולקח קורבנות והקריב, על איזה מזבח? יש כמה מפרשים שאומרים, הוא הקריב על המזבח של משה. ואז כאילו זה יוצא אולי ממש אחדות, כי משה לא כתוב שהוא בכלל גם יתרו מקריב. טוב, הוא בעצם כל אחרי על המזבח, הוא המשמש, הוא אחרי על כל... אז אני אומר משהו, עוד לא מצאתי, שאלו את השאלה הזאת, אולי עוד נמצא. אני אומר משהו בינתיים זה מסברה, שעם ישראל, אולי יש לומר, שעם ישראל, שוב, פה צריך לזכור את המעמד נפש ההקרבה. המעמד נפש ההקרבה זה בעצם לבוא ולהודות על משהו. עם ישראל הוליד והוא עצמו בתהליך היווצרות עכשיו. כל עוד הוא לא עושה כלום, אלא בעצם עכשיו בוראים אותו. השם בכל הניסים זה מלמעלה למטה הכי, הכי, הכי מוחלט שיש. זה בעצם כמו בריאה מחדש. האם שייך, ראינו שנוח שיוצא מהתיבה, אז הוא הקריב קורבנות להשם. האם מצאינו שאדם כשהוא נברא, אז הוא הקריב קורבנות על זה שהשם ברא אותו? התשובה היא לא. למה? כי זה מעל ומעבר ליכולת שלך להודות, כי בשביל להודות צריך שיהיה אותך, ואתה מוצא, עכשיו השם נתן לך, הציל אותך. אז אתה יכול להביא לו קורבן תודה. אבל פה, כן, אבל פה הוא לא רק הציל אותך, הוא יצר אותך מיש מעין. מילה, אין פה אפילו את היכולת לעמוד מול, אין פה עמידה מול, אין פה תעני בכלל, אני עכשיו מדבר על האירוע שאני נוצר בו. בגלל זה, אין פה, אדרבה, יכול להיות שהקרבה כזאת של תודה, אני אומר רק סברה, זה עוד לי מקור, יכול להיות שהקרבה כזאת מקטינה, ולפעמים צריך לחכות עד שבעצם משה, כשהוא השם שיתף אותנו, הנס הראשון, שהוא נס עצמו, אבל שהשם שיתף אותנו בו, וזה נס המלאק, שזה עדיין נומה של התפר, מצד אחד משה עומד למעלה ועושה הכל עם הידיים שלו, צד שני, אנחנו כבר נלחמים, נס כזה, למרות שהוא ממש בליווי הכי ישיר שיש, אבל נס כזה, אז יש, כשלנו היה תפקיד, אז זה המקום להודות על מה, להודות על מה. משה לא אומר, השם ניסי בעמלק, השם ניסי באופן כללי. ואז, יש פה מהלך אולי ממש יפה, שיתרו בא, יתרו שהוא מבחוץ, והוא, בעצם האומה שלו כבר נוצרה הרבה לפני יציאת מצרים. הוא שעומד מבחוץ, הוא יכול להודות גם יציאת מצרים, ועם ישראל שותף איתו בזה. וגם משה לא צריך להקריב מחדש, כי לא אומר אתך התורה. הוא כל ה... הוא עומד משמש, כלומר, ומעבר להקרבה הספציפית, כל המרחב שם הוא תחתיו. תחתיו מה? אולי נצרף את המפרשים שאומרים שזה המזבח שהוא בנה. יתרו לא בא להשלים, כלומר בעצם יתרו משלים את מה שמשה כבר בא לעשות. משה אמר השם ניסי לא רק על המלאק, אלא בעקבות מלחמת המלאק, השם ניסי בכלל, כמובן שגם ניסי יציאת מצרים. רק שצריך שיפרשו את זה מבחוץ.
רגע, הוא הקריב במזבח הזה, גם משה, גם יתרו?
תראה, כן, לפי המפרשים האלה, אז בהתחלה משה בא והקריב בעקבות מלחמת המלאק, אותו מזבח בא יתרו והקריב אחר כך על ניסי יציאת מצרים. ואז אני אומר, אם תשאל, רגע, אז למה משה עצמו לא הקריב ניסי יציאת מצרים? תשובה, זה לא שייך לנקוב בשם של זה, אבל בעצם ברור שזה כלול, רק צריך יתרו יבוא ויצביע על זה, כי עם ישראל, שוב, צריך לפעמים דווקא בעבודת השם, אולי זה מה שאחד הדברים שצריך ללמוד מזה, אם זה נכון הסברה הזאת, שצריך ללמוד גם את המגבלות, כלומר, עם ישראל צועל לקראת מלמעלה למטה. מלמעלה למטה, שהתורה תרד מלמעלה למטה, והקורבנות שלנו בעצם כמענה, כתגובה, כחותמת, כחותמת מצידנו. אבל הקורבנות של בעצם, קצת התורה פה מראה לנו, ההבדל לעם ישראל מתחיל מזה שהוא גם יודע מתי לא להקריב, אם זה הסברה הנכונה. כלומר, בדיוק, כשאתה בעצם לפעמים לא יתפוס מקום, זה לא לבוא והנה אני לוקח פר ומקריב ומתעלה לשם, אלא עוד אין אני. אני עכשיו נוצר.
בגלל הבנים של אהרון.